כשאני אומר לעצמי בגיל 51, מה החלומות שלך, אז אם אלון אולמן היה יושב מולי עכשיו, הוא מה שואל אותי, אז רגע, אז מה מונע ממך?
זה שאנשים מתקלים בקושי, זה כמו טיפוס על הר. או שהם מבטרים, או שהם חונים, או שהם מטפסים. ויש כאלה כמוך שהם מסתכלים על הקושי, ולא רק שהם לא מבטרים, לא רק שהם לא חונים באמצע, הם מטפסים.
כשאתה מדבר על מנהיגות, על הובלה, על ניהול, זה פחות משנה אם אתה מנהל קבוצה של ספורטאים, קבוצה של לוחמים, קבוצה של אנשים, או אפילו מורה בכיתה. אם אתה מצליח לייצר לאנשים שסביבך את ההרגשה שהם עשו משהו חשוב, משמעותי, אז הבאת אותם לגבעים.
אני חושב שה-one skill הכי חשוב להצלחה בחיים זה מנהיגות. ומה זה מנהיגות? היכולת לנו להוביל את עצמנו ואחרים מהמציאות שאנחנו נמצאים למציאות שאנחנו רוצים להיות בה. ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות. כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן. אני ארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ בתחומים שונים, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. יאללה, בואו נתחיל. שלום אלופים, ברוכים הבאים לעוד פרק של פריצת גבולות, כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. והיום איתנו אדם מדהים, שאני מאוד אוהב, ניר שירצקי. חבל שלא יכולתם לראות את השיחה שניהלנו לפני שהמצלמות נכנסו. ננסו אחר כך בעריכה לעשות את זה. ניר הוא אדם מדהים, ברמה הרשמית הוא מנכ"ל של חברת איתורן. למי שלא יודע, איתורן זה חברה די גדולה, היא נסחרת בנסדק, נכון? השווי שלה, נכון לאתמול, הסתכלתי, 400, אתה בטח יודע, 420 מיליון דולר. אז הוא המנכ"ל של החברה הזו די הרבה שנים, אנחנו נדבר על זה גם. הוא מתנדב הרבה מאוד שנים בכל מיני מסגרות, מתנדב בעמותת לב אוהב. אני יודע שאתה גם מלמד ילדים בבית ספר, בהתנדבות, מתמטיקה, שזה מדהים בעיניי, וגם על זה נדבר. ונדבר על מנהיגות, על מנכ"לות, על איך זה, מה זה אומר להיות אדם טוב. איך מג'נגלים עם ניר, גם נשוי, יש לו 4 ילדים, אישה מקסימה, 4 ילדים. אז שלום ניר, ברוך הבא.
אלן, שלום, כיף להגיע, כיף להיפגש.
נכון, וגילוי נאות, גם אנחנו חברים. ואני מבטיח לכם משהו, באמצע נחשוף איזשהו סוד, אני לא יכול להגיד לכם עכשיו, אחרת זה לא היה סוד, חכו לאמצע. אז ניר, אני רוצה לפתוח בשאלה ככה מתחום ההתמחות שלך. לא יודע, אני חושב על זה כל פעם, אתה נורא נחמד בשביל להיות מנכ״ל כזה שאתה נראה לפחות. מה שלושת התכונות שהכי חשובות שצריך בשביל להיות מנכ״ל מצליח? לא סתם, אלא לא מנכ״ל רגיל, אלא מנכ״ל ממש סופר מצליח.
אני לא אפריד בין מנכ״ל לבין להיות אדם מצליח, או בשביל... אתה בסוף, בעיני התכונה שהכי חשובה, זה אינטליגנציה רגשית, או היכולת שלך לתקשר עם אנשים, להניע אנשים, ולאהוב להיות עם אנשים.
אתה מנכ״ל הרבה מאוד שנים. תגיד, מאיזה גיל? מאיזה גיל אתה מנכ״ל?
אני בן 51, ואני יכול להעיד על עצמי שעבדתי רק במקום עבודה אחד, איתורן. וכמובן עבדתי גם ככדורגלן, הייתי כדורגלן צעיר עד הצבא, ואחרי הצבא חזרתי לשחק כדורגל.
שזה גם מגניב, כן. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אתה היית, לא סתם שחקת כדורגל, היית שחקן טוב, היית...
כן, הייתי קפטן נבחרת הנוער של ישראל.
וואו, זה מטורף.
בגילי 16-17, בגיל 18 פרשתי, הלכתי לשירות צבאי.
רגע, מי זה במחזור שלך? שהיית עם נבחרת הנוער?
לא שחקנים בולטים. בקישור, אבי נימני, חיים רביבו, אייל ברקוביץ'.
וואו. ואתה היית הקפטן.
כן, בהתקפה אלון מזרחי, שוערים, שביט אלי מלך, איצי קורנפיין, קבוצה באמת...
וואו, סליחה למי שלא מבין בכדורגל, אבל...
קבוצת מופת. לא, אייל ברקוביץ', אבי נימני, אני חושב שכולם מכירים.
אייל ברקוביץ' היום עיתונאי.
כן, נכון. ו...
אז למה פרשת?
שלוש שנים לא...
אז למה פרשת?
פרשתי כי, עוד פעם, בניתוח של בדיעבד לא אהבתי את זה מספיק, כי אני חושב שאתה אוהב משהו, שום דבר לא יכול להפריע לך.
באמת, איך אפשר לא לאהוב משהו שכדורגל ועוד שאתה מצטיין בו?
עוד פעם, אני אומר באופן יחסי. אגב, אחד הדברים שאני עוד לא יודע להסביר לעצמי, אחרי הצבא חזרתי לשחק כדורגל, כלומר, רגע, אם אתה לא אוהב, אז למה חזרת?
איפה?
אז אני שחקתי בליגה שנייה. בקבוצות בשעריים שנתיים, בשמשון שנתיים. הספקתי אפילו לקחת אליפות אחת עם מכבי תל אביב ב-91-2, אבל כמעט ולא שיחקתי באליפות הזאת. אני לא אומר שלא אהבתי כדורגל, אבל לא אהבתי את זה מספיק. יש הבדל. כי שאתה לא רואה בעיניים ויש משהו שאתה בנחישות מאוד גבוהה ובהתלהבות מאוד גבוהה, אז שום דבר לא יפריע לך. גם לא הרצון שלך לשרת בצבא באופן משמעותי. אז עבדתי ככדורגלן, התפרנסתי אחרי הצבא במקביל לתואר הראשון שעשיתי בכלכלה, התפרנסתי ככדורגלן, ואיפשהו בגילה 23-4 התחילה איתורן, באמת הפעילות שאבי איזי יזם, ומאז אני עד היום
באיתורן. אז איתורן התחילה שאתה היית בין 23-4?
כן, שנת 95, אני יליד 71, כן, 24.
מה, והוקפצת אשר לתפקיד הזה של מנכ״ל, או שזה ככה יגלגל תוך כדי?
הסיפור של איתורן הוא מדהים, הרי איתורן הוקמה על ידי תדירן, הטכנולוגיה שפותחה לאיתור טייסים במצוקה, הסבו אותה לעולם האזרחי להשבת רכב גנוב, ועם טכנולוגיה מדהימה, תדירן לא הצליחו להריץ את העסק, וכבר הלכו לקפל אותו. החליטו שהם סוגרים את העסק, זה היה איזושהי חטיבה בתדירן, ואיזי אבי שהחלום שלו, היה לו חלום לתת פתרון למכת גניבות הרכב, הוא הכיר את זה מהצד של חברות הביטוח כחוקר ביטוח, נוצר שם איזשהו מפגש, היו שם עובדים שלא הסכימו לוותר על הטכנולוגיה ועל החברה הזאת, פשוט הלכו לקפל את העסק ואמרו אנחנו לא מוכנים, חלקם עובדים עד היום באיתורן, גרעין של איזה 5-6 עובדים, והם באו לאיזי, לאבא שלי, ואמרו לו חייבים, הוא רכש את העסק ב-$250,000, כמובן עם התחייבויות, וקיבט סביבו אנשים, לא בעלי הון, אנשים שמכירים את העסק, גדעון עזר, סגן ראש השבק, שהכיר את השטחים, את העולם שאליו רכבים נגנבים, לקוח שהיה של איתורן, אולי הלקוח היחידי, בתחום ציוד חקלאי, נכנס שותף, הוא הכיר את הטכנולוגיה מהצד של הלקוח, אנשי אקטואריה, יהודה קאנה, בקיצור, הקימו חברה כמו שצריך, מאנשים שמבינים, שרוצים, עם נחישות, עם תשוקה, בלי הרבה הון.
כשזה התחיל
למישהו... אני בן 23, אני אחד מהשבעה עובדים האלה. לימים הפכתי להיות סמנכ״ל, ולימים הפכתי להיות מנכ״ל. אגב, אני לא מנכ״ל לבד, מנכ״ל משותף עם האחים שלי, עם אייל אחי וגיל אחי. אנחנו סך הכל, החברה היא ציבורית, אבל חברה משפחתית, במובן הטוב של המילה.
אז אני אקפוץ רגע קדימה, אחר כך נחזור אחורה.
אין בעיה.
מה... אז אתה הרבה שנים מנכ״ל, נכון? כמה? זה כבר הרבה שנים.
כן, מ-98 פחות או יותר.
זה הרבה מאוד, וזה לא משהו פשוט, זה להיות מנכ״ל של חברה ציבורית שנשלטת בנאסד"ק, אתה גם צריך להיות טוב, אחרת הדירקטוריון לא היה נותן לך להיות שם. מה בעיניך עושה את ההבדל? מה הכישורים הכי חשובים, היכולות הכי חשובות שנדרש מנכ״ל?
אז אני חושב שאין הבדל, שאתה מדבר על מנהיגות, על הובלה, על ניהול, זה פחות משנה. את מה אתה מנהל? זה פחות משנה אם אתה מנהל גם בעולם העסקי חברת מזון או חברת תקשורת לרכב, אבל זה אפילו פחות משנה אם אתה, בוא נדבר ככה, מוביל קבוצה של ספורטאים, קבוצה של לוחמים, קבוצה של אנשים, או אפילו מורה בכיתה. בסוף, התכונות החשובות הן זהות והן דומות, ובעיניי, כאילו, אם צריך דבר אחד להגדיר אותו, זה א', היכולת להניע אנשים. אז תשאל, רגע, היכולת להניע אנשים זה איזושהי סיסמה מאוד יפה. מה גורם לך, לבני אדם, להניע אנשים? אז אני חושב שאנשים רוצים להרגיש שזה שמניע אותם הוא איתם. הוא בצד שלהם. הוא שותף. הבסיס אולי הכי חשוב זה נתינת דוגמה. גם בחינוך, גם בחינוך ילדים. וגם בהנעת עובדים. דוגמה. עכשיו, דוגמה זה לאו דווקא, אתה יודע, אתה לא יכול להיות גם מהנדס טוב, גם איש תוכנה טוב, גם איש התקנות, רואה חשבון ומשפטן. מנכ״ל לא יכול להיות הכל. אז הוא לא יכול לתת דוגמה ברמה המקצועית. אתה בסוף מנכ״ל, אתה יכול להיות מומחה בתחום אחד, בתחום פיננסי. יש מנכ״לים שבאים מהתחום הפיננסי, מהתחום השיווקי. דוגמה בהתנהלות.
אז מה שאתה אומר בעצם, אם אני יכול, תגיד לי אם זה מה שאתה מתכוון, במילה אחת. אני תמיד אומר שאני שואל אנשים, מה הוואן סקיל הכי חשוב להצלחה בחיים? אז אני חושב שהוואן סקיל הכי חשוב להצלחה בחיים זה מנהיגות. ומה זה מנהיגות? זה היכולת שלנו להוביל את עצמנו ואחרים מהמציאות שאנחנו נמצאים למציאות שאנחנו רוצים להיות בה. זה היית מגדיר?
אני אומר עוד פעם, קודם כל, מנהיגות, אתה יודע, אני אברח רגע למקומות לא טובים, גם היטלר היה מנהיג,
נכון? אבל הוא היה מנהיג שלילי, יש.
הוא היה מנהיג, נכון. אז יש מנהיג שלילי ויש מנהיג חיובי, וקודם כל צריך להגדיר מה זאת הצלחה, כי מנהיג שלילי יכול להגדיר הצלחה שלילית, אבל אני בסוף, אני שואל את השאלה, אחרי מי אני הייתי הולך? כלומר, אחרי מי הייתי הולך, בכל שדה שהייתי בוחר ללכת אחרי מישהו, איפה היו העיניים שלי נדלקות? איפה היו העיניים שלי נדלקות? וקודם כל, הם היו נדלקות לראות בן אדם שמייצר אור סביבו, והוא מייצר את האור סביבו ממקומות של איך שהוא מתנהל. לא איך שהוא אומר איך להתנהל, איך שהוא מתנהל. אתה לא צריך להגיד, נגיד, לעובדים שלך איך מתנהלים, אתה צריך להראות להם איך אתה מתנהל.
תהיה הדבר שאתה רוצה שאחרים יהיו.
נכון, זה כאילו בנאלי וזה כאילו פשוט.
זה לא בנאלי, אגב, זה קל, מה שנקרא, קל להגיד, אבל זאת המנהיגות, אתה יודע.
זה הכי מדויק. זה הכי מדויק, ואתה רואה את זה, אתה יודע איפה אתה רואה את זה, אתה הרבה פעמים נכנס למסעדה. עכשיו, מסעדה בסוף משרתת אנשים ונותנת מזון. אתה במלצר או השניים או המערך הראשונים שאתה פוגש, אתה מבין מה קורה במסעדה.
רוח המפקד.
אתה רואה אם טוב לעובדים בשלום שהם אומרים לך, בוולקאם שהם אומרים לך להיכנס, בחיוך שהם אומרים, אתה רואה אם טוב להם, אם רמת, אם הוגנים כלפיהם. אתה יודע מי הבעלים של העסק. אתה לא צריך לפגוש אותו, אתה לא צריך להכיר אותו. אתה יודע מי מנהל אותם. אתה אומר, לא יכול להיות שהעובדים יחייכו ושיש פה בוסרה. לא יכול להיות, או חרה, או מתנקר, או לא הוגן, או לא נותן להם דוגמה נכונה. זה לא יכול להיות, זה לא יכול לקרות. אגב, גם אם תשלם להם המון כסף, אבל בבוקר טוב תעבור לידם ולא תסתכל להם בעיניים, נגמר הסיפור.
נכון. זה מעניין, זה ממש ככה. לפני שאנחנו מתחילים סדנאות, סדנאות גדולות, כן, אני פוגש את הצוות, אני פוגש את הצוות בבוקר, אני אומר להם, תקשיבו. אנשים מסתכלים עליי, זה לא חוכמה, רואיתי על הבמה, הם מסתכלים עליכם. הם, 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 הרבה אנשים אומרים, מה הם אוכלים, מה הם שותים, אני רוצה להיות כמוהם, אני רוצה, זה, אתם צריכים, מסתכלים עליכם, אתם צריכים להיות הדבר. אני שאלת לך שאלה שאולי היא לא נוחה, אבל אי נוחות היא בחיים, פה אני חושב זה לא בעיה לענות על זה. אנשים, אתה יודע, אנשים יושבים בקורסאות שלהם, אתה יודע, כל אחד רוצה להיות בפסגה, רק לרוב האנשים לא בא לטפס, כולם רוצים להצליח, ואנשים קל להם הרבה הם להגיד, טוב, הוא הבן של, אתה יודע, אבא שלך הוא אדם ידוע, הוא אדם שברמה גבוהה, שעשה הרבה דברים, גם במקרה של קירת שמונה, גם במקרה של איתורן. איך אתה מתמודד עם העניין? ואני מכיר אותך, אני יודע שאתה לא רק מוכשר, אתה באמת אדם ברמה מאוד גבוהה, אבל אתה יודע, איך אתה חי עם זה? תגיד, זה יותר קל להיות הבן של, זה יותר קשה? איך אתה חי עם זה שבטח אומרים, בטח, יש לו מזל, הוא לא צריך להיות כבן של.
אני אגיד לך, חשבתי פעם על משפט, אתה יודע שאני כותב ונדבר על זה אחרי, אבל חשבתי פעם על משפט שאומר שאתה בן של, יש לך מעמסה על הכתפיים. שאתה אבא של, יש לך כנפיים. נכון? כי שאנחנו הורים של ילדים, נקרא את זה, מצליחים, או לפחות מצליחים בדרכם, אז אנחנו מאוד, אבל שאתה ילד של, אז יש לך מעמסה על הכתפיים. זה לא משנה. אתה יודע, דיברנו על עולם הכדורגל. הבן של מסי, יהיה לו מאוד קשה להצליח, מאוד.
כן.
הבן של אייל ברקוביץ', יהיה לו מאוד קשה להצליח.
הבן של לברון.
מאוד, זה לא אומר שהם לא יכולים להצליח, אבל יש להם מעמסה, רמת ציפיות, תמיד יגידו בגלל, בגלל, בגלל. וזה נכון גם בעולם העסקים.
איך אתה חי עם זה?
תראה.
מה היית אומר לעצמך, מה אתה אומר לעצמך היום?
אני אגיד לך, קודם כל, צריך לזכור שאני הגעתי כבחור צעיר לאיתורן, איזי, אבי התחיל את הקפיצה הגדולה שזאת הייתה איתורן, הוא גם היה לפני זה איש עסקים, הייתה לו חברת חקירות הכי, הכי גדולה ומצליחה בישראל, אבל זה היה באמת בסדרי גודל אחרים. אז הוא היה איש עסקים, אבל הוא לא היה וורן באפט, בסדר? כלומר, במובן הזה אני קיבלתי את הבן של באופן טיפה מאוזן. ומה יותר טבעי מבחור בן 20 שמצטרף, לומד תואר ראשון, ומצטרף לעסק שלא היה עסק גדול, אני מזכיר. איתורן התחלנו מההתחלה כשבעה עובדים. זה לא שהצטרפתי לאיזשהו קונצרן ששווה מיליארדים. היינו עסק שחברה ענקית, אדירן היו אז קונצרן מאוד מצליח, לא האמינו בו, סגרו אותו, ולקחנו מה שנקרא עסק כמעט מאפס, והייתי שם, והיה לי ממי ללמוד, מאיזי מאבי, וגם מגדעון עזרא, שהוא היה המנכ״ל הראשון של החברה. והייתי בצוות, ולכן היה מאוד טבעי אחרי זה שאני אכנס לתפקידי ניהול, וגם יהפוך למנכ״ל, כי פשוט הייתי שם בזמן הנכון, במקום הנכון, אז פחות הרגשתי את הבן של, אבל כן.
היום, היום, אתה ברחת לי מהשאלה, היום, אתה יודע, אתה אדם מאוד מצליח, בכל החזיתות, אני אדבר תכף על הכל המסביב, מצליח, מאוזן, בכל התחומים, או שאולי אתה פשוט כבר גם לא מתייחס לזה, אתה דימוי עצמי שלך מספיק גבוה מבפנים. זה מפריע לך שאנשים
לא,
אומרים,
זה לא מפריע לי. קודם כל אני חושב שבסוף, בשלב מסוים באמת אתה מקבל את הביטחון בעצמך, וברגע שיש לך את הביטחון בעצמך, אז אתה יודע, אפשר להגיד, לא מפריע לך כלום. אתה פגיע, אתה יכול להיעלב, אבל תראה, שבן אדם רזה הולך ברחוב ואומרים לו שמן, בסדר? הוא לא נפגע, הוא לא נעלב. שאתה יודע מה אתה, קשה מאוד להעליב אותך. איפה אתה נעלב? במקומות שאתה לא בטוח בעצמך. ויש מקומות, גם לי יש מקומות שאני לא בטוח בעצמי. שם אני יכול להעלב.
כן, יש כאלה? מה?
כן, אני, בוא נאמר ככה, יש מקומות שבהם הייתי רוצה להשתפר. בסדר? הייתי רוצה להיות יותר קליל, הייתי רוצה להיות יותר זורם. דיברנו על זה, נכון.
אני הבן אדם הכי כבד בעולם, אני חושב.
כן, כן, עכשיו מצד אחד,
נגיד, זה אומר שאתה רציני, זה אומר שאתה לוקח אחריות על מה שאתה עושה.
כל דבר, אתה יודע, אפשר לבוא לבן אדם להגיד, יש לו ביטחון עצמי גבוה, אפשר להגיד, הוא שחצן. אתה יודע, כאילו, כל דבר אפשר להציג באור שלו באופן חיובי. אני כלפי עצמי, הייתי רוצה לחשוב פחות. הייתי רוצה עכשיו, במובן הזה של העולם העסקי, כן, יש לי ביטחון, גם מהאנשים שסביבי, גם מהאנשים...
אתה גם עברת את כל התהליך הזה, איך מגיעים מחברה כזאת לחברה שמונפקת בנאסדאק, שיש לה דירקטוריון גדול?
אבל הנה, אני יכול להגיד לך שבאמת, לא מתוך צניעות.
זה נראה לך טבעי, תכננתם את זה או שזה ככה?
אז אני יכול להגיד לך עוד פעם, לא מתוך צניעות. כל הקרדיט של הליכה לנאסדאק, וכל הקרדיט של ההתפתחות של החברה בעולם שוק ההון, הוא בכלל נותן אותו לאחי, לאיזי ולאייל אחי, כי הוא באמת חזק מאוד בתחומים האלה. אני, גם הפעולות שאני עושה וגם המשימות שאני עושה ב-30 שנה באיתורן, הם בעיקר ניהול אנשים. בעיקר ניהול אנשים ובעיקר את האופרציה בישראל. היום איתורן היא חברה שפועלת ב-30 מדינות.
מטורף.
בסדר? הפעילות בישראל עדיין מייצר...
באופן ישיר או שיש לכם שותפים עסקיים בכל מקום?
יש לנו במטרוים הגדולים שלנו, שזה ברזיל, ארגנטינה, מרכז אמריקה, דרום אמריקה, אנחנו פועלים כמעט לבד, כלומר 100% מהחברה זה אנחנו. בהודו יש לנו שותפות של 50%, ובחלק גדול ממדינות העולם יש מה שנקרא חברות מקומיות, שהן לא תחת הטייטל איתורן, שהן משתמשות בטכנולוגיה שלנו, בסרוויסים שלנו, בשרתים שלנו, ובעצם מוכרות עם המותג המקומי שלהם את שירותי איתורן.
אז איך נראה היום יום של בן אדם שהוא מנכ"ל משותף של חברה שפועל ב-30 מדינות?
או, אבל חלק מהדבר שבעיניי הוא מאוד חשוב, זה קודם כל בחירת צוות מדהימה של אנשים, שצריך להבין, המנכ"ל של איתורן בברזיל, עמית, זה בחור ש... ניהל את מערך המבצעים של איתורן בישראל. לדוגמה, כלומר, הוא חי, ספג, התקדם אצלנו בישראל מתפקיד של נציג עד לתפקיד של מנהל מוקד מבצעי. לימים ניהל אצלנו חטיבה בכלל בתחום אחר, ובשנים האחרונות הוא מנהל בהצלחה אדירה את איתורן ברזיל. בסדר, אז השאלה איך מנהלים, זה פשוט היכולת שלך לגדל ולהצמיח אנשים. החלוקה בינינו, אנחנו סך הכל 3 אחים ואבא, החלוקה בינינו, גיל אחי הצעיר, שהוא אחד האנשים הכי מבריקים שאני מכיר בעולם של יזמות, חדשנות, אנחנו משקיעים בסטארט-אפים בעולם הרכב, כניסה לטכנולוגיות חדשות, הוא באמת, הוא צעיר ממני ב-10 שנים, הוא בן 40 והוא כוח עולה בתחום הזה, והוא באמת הצליח לייצר הרבה מאוד חדשנות, וזה העירייה שלו, זה התחום שלו. אחי אייל, שהוא אלוף בעולם של שוק ההון, של גיוסי כספים, של מיזוגים, של רכישות, מה שנקרא כל הניהול העסקי, ואלה צדדים שאני בכלל לא מתעסק איתם. כלומר, אני במובן הזה שאני גם לא לוקח עליהם קרדיט, אבל באמת ביומיום אני לא מתעסק איתם, אז אני לא מרגיש שאני מנהל חברה של 30 מדינות, אלא יש במדינות האלה מנהלים טובים, יש צוות מתחתנו, מתחת המנהלים, יש צוות מדהים של החברה.
ואתה אומר, אתה אומר שאתה מעדיף לגדל את האנשים אצלך, ושיהיה להם את ה-DNA של החברה?
אין דרך אחרת.
אני מסכים איתך, אני ממש חושב ככה, ומי ששומע אותנו עכשיו, שומעים אותם, מי שרואה אותנו, צופה בנו, הרי אנשים לא נולדים מנכלים, אבל הם יכולים לעלות ולטפס ולהיות, כמו אותו נציג שאמרת שיש לך בברזיל. מה שני הדברים שיכולים הכי הרבה לסייע לאנשים שהם שכירים לטפס? גם עצמאים, זה בסוף אותו דבר, לטפס במעלה המדרג.
אגב, קודם כל הם צריכים לשאול את עצמם אם הם רוצים. לא, לא כולם רוצים לנהל אנשים. אני פגשתי לא מעט אנשים מדהימים שעדיין אצלנו עובדים בחברה, שלא רוצים לנהל, שלפעמים שאתה לוקח מהם את הניהול, הם מרגישים גם הקלה, והם הולכים למקומות שהם טובים בהם. אז קודם כל, כמו כל דבר בחיים, צריך מאוד לרצות. צריך מאוד מאוד לרצות. ועם הרצון הזה גם צריכות להגיע תכונות של באמת היכולת שלך להוביל צוות של אנשים. איפשהו נגענו בשיחה עד עכשיו בנושא הזה של DNA ושל תרבות ארגוני, ולי מאוד מאוד חשוב להגיד שבסוף בעיניי זה הדבר המנצח של ארגון. התרבות הארגונית, שזה גם מילה מאוד גדולה, מה זה תרבות ארגונית? תרבות ארגונית זה משהו שאתה יודע שאתה מביא בן אדם מחוץ לארגון, והוא עכשיו נכנס לארגון. אז קודם כל אתה יודע איזה תכונות אתה מחפש אצלו שיתאימו לתרבות של הארגון. ודבר שני, אתה גם יודע שאחרי חצי שנה שאתה תבוא ותפגוש אותו, הוא יקבל את התכונות של הארגון.
הוא עבר סוציאליזציה,
מה שנקרא. אתה יודע, אם רוצים להגיד את זה באופן שלילי, הוא יהונדס. אבל הכוונה היא באמת חיובית. כי אם הוא לא מתאים לארגון, הוא ייפלט.
כן.
הוא לא יהיה לו טוב. ותרבות ארגונית, אגב, זה דבר שלוקח המון המון שנים. איתורני נבנתה מהסיפור שסיפרתי מקודם, איך היא צמחה פתאום מחברה שכמעט הלכו לסגור אותה משבעה עובדים, היא נבנתה על יסודות הסיפור הזה, ועל סיפור שהעובדים נלחמו על העסק. אין סיפור יותר טוב מזה. הם יכלו לחזור לתדירן ולהרוויח מסקורדות, אמרו, לא נוותר לעולם, העסק הזה יצליח, וזה הגיע, הם הביאו בעצם, והם משכו את היזמים, את איזי כמשקיע.
אני יודע
ש... זה סיפור מדהים.
אני יודע עד כמה זה חשוב, כי אנחנו בעצם הכרנו, אני חושב באיזשהו ערב שעשינו לאפוק טיימס, שדיברנו על מנהיגות ועל תרבות ארגונית, דבר איתי על קשיים רגע. אני יודע שבאופן אישי, האמת לא ידעתי את זה בהתחלה, אבל אני יודע שאתה מתמודד עם איזשהו מחלה מסוימת, לא יודע איך לקרוא לזה.
כן, מחלה, סכרת, כן.
סכרת, סכרת נעורים.
סכרת, אני מטופל כמו סכרת נעורים. אני בסוף השירות הצבאי שלי, דיברנו על זה שפרשתי מכדורגל כדי לעשות שירות משמעותי. התגייסתי לקורס טייס. לפני קורס טייס הייתי, התחלתי גיבוש בסיירת מטכ"ל, זזה לי איזה חוליה בגב, הכל היה בסדר, אבל לא הסכימו שאני אמשיך במסלול. בחיל האוויר קיבלו חיילים עם פרופיל 97, העליתי אותו מ-45 ל-97, ובאמת גיליתי בקורס הטייס שאני לא יודע לטוס. אפרופו, לא, באמת, כלומר, במובן הזה טסתי 15 טיסות, לא הייתי מהטייסים המובחרים באותו מחזור, ונופיתי מקורס טייס, אפרופו כישלון, זה לא נפס אצלי ככישלון, כי אני לא מהילדים שחלמו להיות טייסים, חלמתי להיות כדורגלן, אבל בכל זאת, אני זוכר את עצמי מאוד עצוב, כי נפרדתי מקבוצת חברים מדהימה שהיו איתי באוהל ובקורס טייס, וחלקם נשארו. אגב, התגייסנו באוקטובר 89, כל שנה באוקטובר אנחנו נפגשים אותו אוהל, אוהל 4 של קורס טייס, של קורס 125, ואחרי קורס טייס הייתי שם קצת קרוב לשמונה חודשים, עשיתי שירות במודיעין,
אמרת לי, סליחה, אמרת לי בשיחה המקדימה שאתה מזריק 6 פעמים ביום.
כן.
אנשים לא יודעים את זה, אתה יש לך חיים מלאים ומשפחה ועסק, אתה מזריק 6 פעמים ביום, זה לא?
בסוף השירות הצבאית פרצה אצלי, התחלתי לספר לשירות, לימים, בסוף השירות הצבאית פרצה אצלי סכרת, ומגיל 21, כבר מעל 30 שנה, אני מזריק אינסולין. כן, אני מזריק אינסולין בבוקר, ואני מזריק כמעט כל ארוחה, ויש תיקונים במהלך היום. זה דבר מדהים לבוא ולהגיד שאני מודה על המחלה הזאת. עכשיו, אתה יודע, אנשים בריאים ששומעים מהצד, אדם אומר, זה לא שאני באמת רוצה להיות חולה, אבל יש כל כך הרבה עוצמות שאני כבן אדם קיבלתי. קודם כל, אני זוכר את השיחה עם הרופא, אמא שלי קרועה מבכי בתל השומר, פרופסור קרסיק, הוא היה אז רופא צבאי, לימים הוא הפך להיות רופא מאוד מצליח, שמספר... אני ואימא שלי יושבים בחדר, והיא בוכה, היא נקראת כאילו הודיעולה שהבן שלה מת, ואני בחור בן 21, לא מבין על מה היא בוכה. כן, מספרים לי, אתה הולך להזריק אינסולין וזה, וכאילו, זה אחד מהנקודות, אתה יודע, מדברים על הערה, באלף, וכל מיני אנשים שהגיעו להערה, שם אני זכיתי ברגע של הערה.
מדהים.
שאימא שלי בוכה, הרופא מספר, כמו שרופאים מספרים, הוא היה רופא מדהים, שהחיים שלו הולכים להשתנות, ואני... יושב שם בעוצמות שאני אומר, לא מבין למה היא בוכה, מרחם עליה קצת.
מה אתה חשבת?
לא מבין את הסיפור. אומר, בסדר. סכרת, מזריקים אינסולין, אני הולך לחיות את החיים באופן מלא. שום דבר לא עזיז אותי. מזל גדול שזה לא מחלה אחרת. אולי טיפה מתמימות, כי לא הכרתי את הסקרת, לא, עד אז לא ידעתי מה זה סקרת. ואתה יודע, והם מלמדים אותך שם להזריק, והם מביאים לך זה, והרופא באופטימיות אומר, תוך 5-10 שנים, חולה סקרת רוצה קצת לעודד אותי, עד היום 30 שנה, אנחנו פחות או יותר, הייתה איזושהי התקדמות טכנולוגית, הראיתי לך את המדבקה, שאני מודד איתה סוכר.
אבל לא, אתה לא נותן לזה לעצור אותך, אתה מלא
חיים מלאים. לא, מקבל עוצמות.
מקבל,
מקבל עוצמות, מקבל עוצמות. אני אומר לך, וזה היה, אתה יודע, לא היו לי הרבה רגעים כאלה של, וואלה, כאילו עושר, זה הזיה, כאילו מה שאני אומר. כאילו, אדם מהצד אומר, רגע, מודיעים לבן אדם שהוא חולה במחלה, כאילו משהו, אני יודע שאני הולך לנצח את זה.
דוגמה קלאסית לזה ש... 80% ממה שקורה איתנו בחיים קשור למה אנחנו חושבים על, מה האטיטיוד שלנו. 80% ממה שקורה איתנו זה בכלל משהו פנימי שלנו, שהוא לא קשור לנסיבות החיצוניות.
זה מזכיר
לי ש... יכולת גם להגיד, הרס לי את החיים, הרס לי את החיים, ולבנות סיפור של למה אתה לא זה ולמה אתה לא זה, אבל נכון, בחרת נכון, משהו אחר.
נכון, יש ברגעים הקשים האלה, אני לא מאחל לאף אחד רגעים קשים, ולא לעצמי ולא לאף אחד, כי בסוף אנחנו לא רוצים רגעים קשים. אנחנו רוצים בריאות ורוצים אריכות ימים ורוצים... אבל יש ברגע כזה שהוא כאילו בלתי הפיך מצד אחד, כי אתה לא תהיה בריא אף פעם. מצד שני, הלו, זה לא dead end, זה לא סוף הסיפור, זה לא עוד יומיים יש לך לחיות, של כוח אדיר שקיבלתי, ואני בטוח שהחיים שלי היו שונים אם לא הייתי חולה בסקרת, ולא בטוח ששונים לטובה.
מעניין. תגיד, אני יודע שאתה, דבר איתי רגע על נתינה, או נתינה זה הכותרת, אני יודע, מה שהכרתי אותך, אני יודע את זה, וזה ממשיך, שאתה, תשמע, אתה בן אדם עסוק, אתה נשוי, 4 ילדים, מנכ"ל של חברה גדולה, מנהל חיים מלאים, ואתה עדיין מוצא זמן להתנדב, ואתה יודע שאתה מלמד ילדים מתמטיקה, בבית הספר. למה אתה עושה את זה ומה זה נותן לך?
תראה, קודם כל זה באמת כיף גדול. מתמטיקה אני מאוד אוהב. אתה יודע, עכשיו הילדים שלי יצחקו עליי, יכסו עליי, איך אפשר לאהוב מתמטיקה, אבל... מתמטיקה אני אוהב, ואני מאוד אוהב ילדים.
לאהוב פרבולות, זה דבר מוזר. זה סוג של סטייה.
לא, תחשוב על זה, תקשיב, אני יכול להגיד לך, נגיד הבן הצעיר שלי, בגילי 4-5, מאוד אהב, מאוד אהב, היה משחק במתמטיקה, כמו שמשחקים במשחקים אחרים. כשהגיע לבית ספר, זה פתאום הפך להיות השיעורי בית והמבחנים, והמסגרת שחייבים וחייבים, ופתאום כל אהבה למתמטיקה נגמרת, וזה מבאס.
כן.
זה מבאס. עכשיו, דיברנו גם בשיחות בינינו על מערכת החינוך, וגם אין לי ביקורת, כי מערכות גדולות, ענקיות, אתה יודע.
כן.
תקציבים, ואלף אחד שאלות שגדולות עליי, איך צריכה להיות מערכת החינוך. אבל בסוף, מתמטיקה זה משחק, זה כיף, זה הנאה, זה משהו שאתה עושה, מתמודד עם עצמך, מצליח, לא מצליח, פותר. וכן, אני מלמד מתמטיקה, הרבה שנים, כיתות ז' ח'. עוד פעם, בוא נעשה קצת, נצניע, לא מלמד, אני עוזר למורה, אני נמצא בכיתה, עושה קצת פרטני, ועובר בין התלמידים, ומסיים להם גם בשעות מעבר ללימודים, וזה כיף גדול. זה גם דרך שלי להישאר צעיר. אני חושב שאתה נמצא עם תלמידים, היום זה כיתות י' י' א' י' ב', אז הם מדברים איתך, הם מסתקרנים, אתה מדבר איתם על השואה, ואתה מדבר איתם על מנהיגות, אתה מדבר איתם חלק גדול מהשיעורים, ולזכותה של המורה שאני מלמד איתה, רותם שחבר, מורה נהדרת, היא מקדישה בכל שיעור, בתחילת שיעור, שיחות על החיים, שלא קשורות. עכשיו, כן, אנחנו מאבדים רבע שעה 20 דקות של פרבולות, אבל הבית ספר לא מאפשר היום ברוב המקומות את השיחה הזאת על החיים, של, 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 מה אתה צריך עוד מהמערכת. אז אני שם, וזה כיף גדול, וזה סך הכל, זה 4 שעות בשבוע. וכן, אני עוסק בנתינה, ואני רוצה להגיד משהו עוד פעם, גם אותו צריך להבין לעומק. אני חושב שנתינה היא אגואיסטית. כולנו יצורים אגואיסטים. אגב, להיות אגואיסט זה לא דבר רע. אנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו רוצים טוב עבור עצמנו, וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בסוף עבור עצמנו. גם שאתה עוצר ברמזור, ומישהו בא ומבקש ממך עזרה או סיוע נדבה, ואתה נתת לו 10 שקלים, 5, 50. בסוף נסעת, הקפצה נשאר עם המצוקות שלו, כן, עזרת לו, אבל אתה יצאת עכשיו כאילו קיבלת איזה זריקת אדרנלין, כי אתה מרגיש אדם טוב.
זה נקרא מתנת הנתינה, ואגב, אם הוא לא רוצה, אם הוא היה אומר לך, לא רוצה את הכסף שלך, הוא היה מונע ממך את מתנת הנתינה. רוצה רגע להגיד איזה מילה ככה למי שאומר אותנו עכשיו, אנשים באמת לא תמיד כולם יודעים את זה. עושר זה נתינה, נתינה זה עושר. כלומר, מי שרוצה את הדרך הכי פשוטה וקלה, תתנדבו.
זה נכון. אפרופו המילה הזאת שנקראת הסוד, זה סוד גדול מה שאתה אומר. כי כאילו, אתה מסתכל על אנשים, אתה יודע, בוא נדבר אפילו, גם רופא, או אחות בבית חולים. עזוב, הם לא מתנדבים, הם מתפרנסים. אבל אתה בא לבית חולים, ואתה רואה אחות שמנקה צרכים, שעושה עבודה, ובשכר לא גבוה, ואתה אומר, רגע, זה התנדבות. השכר לא גבוה, היא יכלה כנראה להרוויח שכר יותר גבוה, והיא מנקה צרכים של אנשים בית חולים. זה נתינה מטורפת.
אחות זוח שעושים את העבודה שלהם באמת באהבה.
או רופא שלומד 20 שנה, ואחרי זה מגיע למיון ובלחצים ועובד 20 שעות ולא רואה את המשפחה שלו. אז כן, אז גם התנדבות וגם מעשים כאלה, הם בסוף משהו שמי שעושה אותם מקבל משהו שהוא חייב אותו, הוא צריך אותו. עכשיו, כולנו רוצים אנשים שעושה להם טוב להיות טובים. כי אז כל החברה שלנו...
נכון. זה אגב, אתה יודע שזה גם מסתדר עם כלכלה, ככל שאתה נותן יותר ליותר אנשים, ככל שאתה נותן לאנשים את מה שהם צריכים, יהיה לך מה שאתה רוצה. בסדר? ברגע שאתה מספק צרכים של אחרים, יהיה לך מה שאתה רוצה, וזה
ערך,
גם כיף ואהבה, זה גם ערך כלכלי, נכון? זה כל אותו דבר.
זה השאלה המרכזית. אנחנו באיתורן, אולי הבוקר טוב, הבוקר הגעתי מיום אוריינטציה לעובדים, זה עובדים חדשים שהם מגיעים, אוספים אותם כל 3 חודשים ועושים להם יום אוריינטציה. להכיר את החברה, להכיר את... המילה הראשונה, מה הערך שהיתורה נותנת? שקט נפשי. אנחנו, אתה יודע, בסוף אתה נותן שקט נפשי, שאנחנו בלילה ישן, אתה ישן ואנחנו בלילה עושים את כל המאמצים, לא תמיד מצליחים. כל המאמצים לשמור לך על הרכב, ודואגים גם שתנהג בזהירות, כי יש לנו מערכות היום שמבדות על איך אתה נוהג, אם אתה נוהג בצורה מסוכנת, ויש לנו אפליקציה שמאפשרת לראות אבא שרוצה לראות את הילדים שלו, ילד נהג צעיר, אם הוא חזר בלילה הביתה ואיך הוא נהג. זה הכל בסוף שקט נפשי. זה הערך. בסוף אתה כעסק, אם נחזור לעולם העסקים, צריך לשאול איזה ערך אני מביא לעולם. למה איתורן קמה? למה העסק של אלון נולמן קם? מה אתה מביא לעולם?
זה דרך אגב תמיד אותו דבר. זה לעזור לאנשים. העסק שלי למשל זה לעזור
לאנשים. אבל
איך
אתה עוזר לאנשים? אתה עוזר לאנשים לחשוב אחרת.
אני נותן להם את הידע, הכלים והשיטות להצלחה שלא היו לי. וזה בדיוק העניין. למה אתם חברה מצליחה בין השאר? כי אתם גדלים וגדלים וגדלים, אבל אתם לא שוכחים את הערך. אתם מדברים על הערך, על הייעוד, וזה נכון. אנשים לא רוצים מערכת במכונית, הם רוצים שקט נפשי. המערכת מספקת.
כן, אבל תסתכל על זה גם מנקודת מבט העובד, המחסנאי. שמוציא את הערכה ושם אותה על הרכב שלוקח את הערכה עכשיו לקריית שמונה לבצע התקנה או בבאר שבע, הוא לא מוציא ערכה, הוא מוציא ערכה שמחר תעזור למישהו לשמור על הרכב שלו.
כן. אני רוצה עכשיו לחשוף איזשהו סוד, תנו לי מנגינה של טופים, מנגינה של טופים. אני דיברתי איתך לפני השידור על זה, אז אני עושה את זה ברשות, אבל באמת, זה חשיפה ראשונה. נגיד, לפני כמה זמן, עוד כמה חודשים, ניר כתב לי באינסטגרם, ואז גיליתי את זה, ובעצם, אני אשאל אותך עכשיו, אתה, והנה הסוד, אתה כתבת ספר ופרסמת אותו, אבל עד עכשיו אחד לא יודע שזה אתה, ובחרת לו לכתוב ספר ולהוציא אותו בשם בדוי. אז אתה יכול להגיד את השם, אם אתה רוצה, ואתה גם יכול להגיד בעצם על מה הספר ולמה בחרת להוציא אותו בשם בנוי, שם בדוי, ואני רק אגיד לכם כבר, הספר הוא נפלא. אמרתי לך קודם, הוא נמצא אצלי ליד המיטה. אני מעיין בו הרבה, זה מסוג הדברים שאפשר לקרוא אותם שוב ושוב, אני מאוד אוהב את זה, ואני כבר מבין למה עושה אותו בשם בדוי, אפילו נתן לי רעיון, אבל תספר אתה.
אני אספר.
למה הוצאת אותו בשביל אותו?
כמה משפטים קודם, אני כל החיים כתבתי. כתבתי כבחור צעיר בכיתות ב' וג'. כתבתי איזו תקופה במגזין גלובס שהוצאנו באוניברסיטה לסטודנטים. פרסמתי ספר בגיל 40 תחת השם שלי, תחת ניר שרצקי. ובעשור האחרון אני כותב כל הזמן, וקיבלתי החלטה שאת הספר שהוצאתי, שנקרא כל הדברים המורכבים, דינם להתפרק, אמרו לי שזה שם קצת ארוך לספר. הוצאתי תחת שם עת, שקירי, שקשור איכשהו לשם שרצקי, יש אותיות דומות. הייתה לי איזושהי פנטזיה שמי שיקרא את הספר יפנטז על איזשהו סופר הודי עתיק עם תובנות על החיים. הספר הוא בעיקר מתעסק במערכות יחסים. הוא אוסף לא מעט תובנות, ממשפטים קצרים ועד פסקאות ועד סיפורים קצרים. והוא באמת ספר שהחלום שלי שהוא יישב ליד המיטה של אלון נולמן ושל רבים אחרים, כי באמת שמתי שם את כל מה שאני מאמין בו, חוויות שלי, לא מעט חוויות ואירועים מהחיים שלי, של חברים ששמעתי, חבר שלי מאוד קרוב, רני, נפטר מדום לב בגיל 40 לפני 10 שנים, אז יש שם את זה, ויש שם את המערכות יחסים הזוגיות, ויש שם את הילדים שלי, ויש שם סיפורים ששמעתי מחברים, ודברים ש... והוא רב מחר בסטימצקי הספר. כן, הוא באמת, זה מאוד מאוד מרגש, אבל הוא נכנס לטופ 5 בסטימצקי, שזה גאווה מאוד מאוד גדולה. וכן, הסיבה שהוצאתי אותו, לא התחבאתי, החברים שלי, אליך פניתי כניר שרצקי וסיפרתי לך על הספר, והמכרים שלי והמשפחה, אבל היה חשוב לי שמי שקורא את הספר לא יקרא אותו תחת הסטריאוטיפים שלי, ואנחנו חיים בעולם של סטריאוטיפים, אין מה לעשות. הוא בן 51, אבל בספר יש שם את הילדות שלי, ויש שם דברים שעברו לי בראש בגיל 8 ובגיל 14, ובן אדם בן 51 הוא גם בן 20, הוא גם בן 16. הוא גם בן 5, כי זה נמצא בתוכנו, ויש שם את החרם שעשו עליי בכיתה ג'
עשו עליך?
כן.
באמת?
כן.
אני רואה לך כמה מקובלים.
חרם ביג טיים.
באמת?
תכף נדבר על זה עכשיו?
בבקשה. אם זה היה, זה בטח, יש על זה פצע בטח.
מה זה פצע? עברתי מתל אביב לגבעתיים, ילד בכיתה ג' בן 8, בית ספר חדש, כדורגלן כבר אמרנו, מאיים על מלך הכיתה, פתאום בא כדורגלן חדש.
אז הוא ארגן עליך אחר?
קצת, הבנות קצת התחילו להתעניין בי, וזה פתאום, אתה יודע, זה כמו בטבע, אריה וזה, ופתאום אני מגיע לכיתה.
הגיע, מהם על האלפה.
פתאום אני מגיע לכיתה, ממש כמו בטבע, ואחרי כמה שבועות לא מדברים איתי. 8-10, אתה מגיע לכיתה, אנחנו קוראים עכשיו כל יום על יש זכתה עכשיו בפרס ישראל ילדה מדהימה שראיתי בטלוויזיה ביום העצמאות שהקימה עמותה שעוזרת לילדים בחרם. דבר נורא, שאתה בא לכיתה ושמונה ילדים, חלקם סוקולט חברים שלך, לא מדברים איתך ולא משתפים איתך פעולה, זה דבר בא לי לבכות עכשיו. זה דבר נורא.
והכי נורא בזה שאנשים מבינים, זה לא עובר. זה איפשהו נמצא שם בדימוי
לא,
העצמי.
לא, לא עובר, וזה לא יומן כמה ילדים עוברים חרם, וכמה בנות עוברות חרם, ובדרך כלל זה יושב על נקודה של קינה. בדרך כלל, כלומר, אלה שמצליחים, so called, במקרה שלי זה היה טוב בכדורגל, זה יכול להיות גם תלמיד טוב, זה יכול להיות מישהו שהבנות אוהבות, אז זורקים אותו, כאילו, בדרך כלל זה שם, יש גם את המקרים של ילדים אוהבים ללעוג, לצערנו, להיות ילד יש בזה הרבה טוב והרבה רע.
זה מה שמדהים שאתה יודע, חרם לא עברתי, כי אני הייתי מלך הכיתה, גילוי נאות.
אבל לא עשית חרם.
לא, באמת שלא, לא עשיתי. אנחנו היינו בקריות, זה רק מכות וכאלה, אבל לא חרם. ואחד הדברים, אתה יודע, מה שאני עושה עכשיו כבר הרבה שנים, אני חשוף לנפש של הרבה מאוד אנשים, וזה לא יאמן איזה ילדות לא קלה הייתה, אני כמעט אגיד לכולנו, אני חושב שאין מישהו שאני מכיר שעבר ילדות בלי פצעים, זה פשוט לא יאמן.
כן, אבל זה הכי גרוע.
כמה פצעים יש לכולנו מהילדות?
אני אומר לך,
זה אחד הדברים שמניעים אותי היום, למנוע את הסבל הזה. כמה סבל יש בעולם?
שילד בא שיש הרבה מול מעט, זה בעיה. שאתה נמצא, שיש הרבה מול מעט, זה כוח שמאוד קשה, וזה כן, זה מחשל אותך, זה מחזק אותך. אגב, אמא שלי, וואו, מה שזכור לי זה אני מתקלח באמבטיה, בוכה דמעות, ואימא שלי שם רוצה להרוג אותו, את הרע, וזה נתן לי כוח אדיר. אני מדבר איתך על גיל 8, לא מבין עד היום איך היא רחצה אותי בגיל 8, זה בעיה אחרת, אבל כן. אבל נחזור לכתיבה, אז יש שם דברים כאלה, ולפחות אני, אם אני יכול להעיד...
למה כתבת את הספר?
אם אני יכול להעיד על הכתיבה שלי... אחד הדברים שאני למדתי, כי גם אני בכתיבה עברתי תהליך, אמרתי, עברתי תהליך, ופעם הייתי מנסה להיות כזה מאוד עם מילים גבוהות, ולהיות סופר, הטייטל הזה של סופר, לא למדתי תואר ראשון ולא תואר שני לספרות. אגב, עוד פתיחת סוגריים, המגן שלי בספרות היה לי לפני שעשיתי את המגן. כלומר, אפילו כתלמיד, הסקתי אותו את המגן לפני. אז אני אומר, לא הסופר הקלאסי, איש עסקים, כביכול, מה אתה הולך עכשיו?
אני חושב שגם הספר הוא לא קלאסי, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, אני גם אגיד לכם, זה ספר לבטן. אתה פשוט קורא, וזה בנוי מקטעים, וכל קטע הוא לבטן.
אני רוצה שאנשים יקראו את הספר, אני שואף שירדו להם דמעות. זה מה שאני רוצה.
הוא מרגש.
אני רוצה, זה לא בכל הקטעים, אתה לא יכול להתחבר שם 187 קטעים, יש כאלה שמין הסם יכולים...
אני פחות... יכול להגיד לך למה, אני חושב שכתבת אותו בשם בדוי.
יאללה.
כי מאז שהספר, אתה יודע, הוא לא הרבה זמן אצלי, אני פחות או יותר מהרגע הראשון, כאילו, אמרתי לך, בריצת בוקר שלי אתמול, חשבתי על זה אפילו. אני חושב, קודם כל אני חושב שזו החלטה שהיא טובה, היא גם תצטבר ככה בעתיד. זה גם עוד, תודה, קטע כזה של... ואני חושב שמהצד שלך באמת זה מונע הטייה, זה מונע בייס. כלומר, כשבאדם קורא את זה, הוא לא... הוא מתחבר לבן אדם, לא משהו, הוא לא... אין לו דמות של בן אדם, הוא מתחבר לבן אדם, זה יש שם קטעים מאוד אנושיים. ואני חושב שבריצה שלי חשבתי על זה, בונה, זה רעיון לא רע. מה הייתי כותב אם הייתי כותב בעילום שם? התחלתי לחשוב על זה, גלה לך. הייתי כותב... את כל מה שאני חושב, לגמרי, וזה יש בספר, זה אני מאוד אוהב את זה. יש שם מחשבות שנשפחות על ה... על ה...
נכון.
בלי...
נכון.
ואני חושב שזה מאוד מיוחד. אז אני חושב, אני חושב שבשביל זה כתבת את זה. הסיפור של ההטייה, והם יחשבו שככה זה סיפור יפה.
לא.
אבל אני חושב שהסיפור האמיתי הוא שהרשית על עצמך, בזה חוזק של הספר גם בעיניי, יש שם מחשבות לא פשוטות תמיד.
נכון.
לא פשוטות. ואני חושב שלרוב האנשים יש מחשבות לא פשוטות, בגלל זה גם הם יוכלו להזדהות עם זה. הם פשוט לא... לרוב האנשים יש מחשבות שלא מוציאים אותם לאור.
נכון.
אף פעם, לדעתי אף פעם.
ולפעמים...
בטח הם... ובטח אם זה אנשים ידועים.
נכון.
אתה יודע, אתה בן אדם שמכירים אותו. אני בן אדם, אני חושב עכשיו, רגע, שאני כותב ספר בתור אלון אולמן, הספר הראשון שלי, אתה יודע, זה אלון אולמן. אלון אולמן נותן את התורה להצלחה. אבל אם הייתי כותב לך ספר בעילום שם, הוא היה אחר.
אבל אלון, תראה, גם אצלך, תראה, כל הסיפור שלך נולד והתחיל מהאירוע שקרה לך. האירוע הרפואי.
זה הסיפור הראשון, כן.
הסיפור הראשון, אלון אולמן שהתחיל. מאיפה זה התחיל? זה,
מקושי.
זה, למה אנשים מתחברים? תקשיב, אני אומר כל הזמן, הבן הגדול שלי הוא כדורגלן. גם הצעיר כדורגלן וסך הכל ארבע, עבד בשנת שירות, ועוד בן, גם עוסק בכדורגל ובפסיכולוגיה. ואני כל הזמן אומר, וואלה, להיות כדורגלן גדול, או כדורגלן מפורסם, או זמר מפורסם, או מתמטיקאי מפורסם. הכל זה מדהים, זה יופי, אבל בסוף, שאתה כבר מפורסם, מה הערך שאתה מביא לעולם? חוץ מהמתמטיקה, חוץ מזה שהערך שאתה מביא לעולם, שאתה מספר לדור הבא.
שאתה אנושי.
לא, שאתה מספר לדור הבא שהייתה לך הפרעה. ושהייתה לך אנורקסיה, ושהיה לך חרדות, ושהזעת בלילה, ושהיית שעתיים בשירותים לפני משחק, זה הערך שאתה מביא לעולם. אם הגעת, כלומר, אני מסתכל היום, בוא ניקח דמות כמו, אתה יודע, רונלדו, מסי בכדורגל, בוא נסתכל במונחים ישראלים. מי זה? ועוד פעם, אני הולך לעולם הכדורגל. קח את הכדורגלן הכי מצליח. אם הכדורגלן הכי מצליח, לא יודע, ערן זהבי.
יוסי בניון.
ערן זהבי. אם הם היו באים, ובפודקאסטים, מדברים רק על האי הצלחות שלהם, רק על הפאקים שלהם.
הנה, נתת לי רעיון, אני
רק לבוא לספר כמה רעדו לו הביצים לפני שהוא עלה בגיל 14 לשחק. אגב, יכול להיות שלא, אז אל תשקע, אני לא אומר, יכול להיות שיש אנשים שהכל אפי 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 ודבש, אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה מסיבה פשוטה. מי שלא אכל חרה, לא יכול להתמודד עם מה שהחיים מביאים לעצמם. ומביאים. וזה בעיניי הערך שאתה מביא, וזה לא משנה אם אתה כדורגלן, או אומן, או מתמטיקאי, או עומד על במות, אלא זה, 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 איך אתה מציג את מה שאתה, את הסריטות שלך, את
הטאקלים שלך. קודם כל, קשיים באים לפה בשביל להגדיל אותנו, את כולנו, כל מי שחווה עכשיו קושי ואין מישהו שלא, מי שלא חווה קושי הוא מת, כולם חווים קשיים כל הזמן, והקושי בא לפה בשביל שנפתח יכולת לעבור מעליו ונגדל בעצם, שלא תהיה לנו ברירה. אני אומר אפילו יותר מזה, זה יותר קל לספר, זה לא תמיד קל, אבל זה יותר קל לספר על קשיים שהתגברנו עליהם.
נכון.
הדבר הכי, דרך אגב, הכי מטורף, וזה בעילום שם בעיניי קל יותר לעשות, לפחות לי, זה לשפר על הקשיים שאתה חווה עכשיו.
נכון.
והם תמיד פי אלף יותר גדולים ממה שבן אדם בסוגל לחשוב בכלל.
אתה צודק.
אנשים רואים רק את ה...
תקשיב, אתה ממש צודק, וזו תובנה שלא חשבתי עליה, או לא דייקת אותה. זה כאילו גבורה קטנה לספר על הקשיים שהתגברת עליהם.
היא לא
עליהם.
קטנה, אבל יותר
לא,
קטנה.
לא, היא גבורה קטנה, כי כאילו אתה בא...
כבר השגת את הניצחון.
אתה בא ממקום טיפה מתנסה.
לא מתנסה, לא. כבר, יש לך תמונת ניצחון.
מתנסה, כן, אתה אומר...
אתה יכול לספר על הקרבות שעשית.
עשו עליי חרם כן. בזה. כן, בחרם לספר, או
ואתה באמת, יכול, אתה יכול לדבר היום כניר שרצקי.
הוא באמת איש עסקים, נגיד, מה קרה את זה לעולם העסקים, שפשט רגל כמה פעמים, והיום הוא נמצא באיזה, אומרים שהרבה אנשי עסקים מאוד נכשלו בעבר, אבל שהם נכשלו, לבוא ולספר, וואלה, כאן אין לי גרוש על התחת, ואני לא...
כשאתה חווה את זה עכשיו, זה אתה לא ישן קשה. בלילה, ואתה לא יודע מה יקרה, והכל מתפרק. שתף. הספר שלך, דברים מורכבים, דינם להתפרק, תקשיב, מה... כשאנשים באים אחרי שהם הרכיבו את הפאזל מחדש, אם
נכון,
הם הרכיבו.
נכון.
ואז גם אנשים רוצים לשמוע אותם. כן, מצליחים.
נכון.
הקושי הכי מטורף, וזה אגב, זה, אני אומר לך, לא התכוונתי להגיד את זה, אם אני כותב עכשיו ספר ללא, אני אומר לך, אתמול חשבתי על זה, אם אני כותב עכשיו, בלי שידעו שזה אלון אולמן, אני אכתוב משהו מטורף. כי אני משוחרר לי.
וואלה, אני מת לקרוא את זה כבר.
תכבין, לא, אני חשבתי על זה אתמול, אני אומר לך.
גדול.
הספר שכתבת, ואמרתי לך, אני קראתי אותו כמה פעמים. קודם כל, תקראו אותו. יש שם המון מחשבות. אני אומר לך, לא היית כותב את זה, אם זה היה יוצא בשם שלך.
בטוח.
תקרא אותו היום.
בטוח.
תקרא היום את הספר שלך ותגיד, מה מתוכו לא היית מעז לכתוב.
בטוח.
אם השם שלך היה על הכריכה.
בטוח. בטוח. ולמרות שבתת מודע ידעתי שבסוף, כמו שאמרתי, חלק מהקרובים וזה יודעים, עדיין זה כאילו איזושהי גדר וירטואלית.
זה משחרר.
גדר כזאת לנפש. זה לא אני, זה שקירי.
נכון.
זה שקירי.
משחרר.
ברור. וקראו אותו כבר כמה אלפי אנשים. אני עוד לא הגעתי למספרים שלך, של קרוב ל-100 אלף.
תגיע בעזרת השם.
אבל אנשים שמכירים ויודעים, הרוב שקרה לא יודע, אבל הקרובים שיודעים שואלים, זה קרה לך וזה קרה לך, ועדיין אני משאיר את זה בעמימות, כי באמת יש שם סיפורים שמעורבבים, חלק זה אני. אגב, כל מי שמישהו אי פעם כתב, זה הוא. גם אם הוא כתב ספר מתח על רציחות וזה, אז זה דברים שעברו לו בראש, ודברים שמפחידים אותו, ודברים שפגשו אותו. כל בן אדם שכותב ספר, זה הוא.
זה הוא.
גם אם הוא לא כותב על עצמו.
השאלה אם הוא מעיז.
הוא מתחבא מאחורי דמויות.
אני אומר לך, אני עדיין בדברים מסוים מתחבא. אני עשיתי,
ברור.
אני עשיתי בשישי שבת הזה משהו שלא עשיתי אף פעם, ולקחתי את אמא שלי ואת אחותי.
אני ראיתי, וואו, איך הגשת.
לאיזה סוף שבוע.
מדהים.
והייתה לי מטרה לדבר על דברים שלא דיברתי אף פעם עם אמא שלי, לשמוע אותה.
וואו.
לשמוע אותה, תשמע, אמא שלי בת 78, נראית הרבה יותר טוב. ואתה לא מאמין, אני לא יכול לספר את זה עכשיו, אבל שמעתי דברים, קודם כל שמעתי גם דברים שלא ידעתי, לא ידעתי. אני לא יכול לדבר עליהם פה. ואתה יודע, והכל התערבב לי ביחד, ואז בריצה, חייבתי, אם אני הייתי כותב עכשיו בעילום שם, זה, תקשיב, זה רומן מטורף, מעבר לזה גם לחשוף את הרגשות שלי.
ברור, ברור.
אז נסחפתי עם הספר שלך, אני חושב על הספר שלך, אבל מה אמא שלי סיפרה ואימא שלך. אז קודם כל, לימוד, אני יכול לתת לכם עוד זה טיפ, ככה, קחו את ההורים שלכם, הורים זה לא דבר שנשאר לתמיד. קחו אותם כל עוד אתם יכולים, ומה שנקרא, צאו איתם ודברו איתם, כל בן אדם שהוא בגיל כזה, יש לו מלא תובנות, וגם אנחנו בכלל לא מכירים את ההורים שלנו, כי כמו אפרופו הספר, אני לא אמרתי את זה סתם על ההקשר של הספר, כי רובנו לא מכירים את האנשים שלידינו עד הסוף. אתה יודע, איזה תרגיל שאני עושה בסדנה, בקוד המנצח, תרגיל של שלושה, הסדנה היא שלושה ימים, אני עושה איזה תרגיל ביום השני, זה נקרא שולה פנינים. אנשים יושבים אחד מול השני, אני מנחה אותם, לא משנה מה, יושבים, עושים איזשהו תרגיל, שהוא ברוטו 50 דקות, ונטו 16 דקות. שואלים אחד את השני, כל מיני דברים, כי אני לא משנה מה. בסוף התרגיל, זה תרגיל מאוד מרגש, אנשים חווים שם חוויה מאוד עוצמתית. בסוף התרגיל הזה, אני שואל את הבן שאר הדברים, מי הרגיש שהיה לו בן זוג מיוחד, אדם עם עומק, כזה וזה, כולם מצביעים. מי חושב, לא, באמת צינות, שהיה לו בן זוג מדהים, בן אדם זה, כולם מצביעים. ואז אני שואל אותם שאלה, תגידו, לא, מי מרגיש, באופן מטורף, הוא לא יכול להסביר אותו, לא משנה איך, שהוא מכיר את הבן אדם הזה, ואני אומר בתרגיל, תעשו אותו עם אדם שאתם לא מכירים, שאף פעם לא פגשתם אותו, רק עם מישהו שאתם לא מכירים.
בוא.
כי אז, שוב, כי אז אין לך מייס, אין לך, אתה לא אכפת, כן. אתה עונה בלי בוא. כל ה... אתה עונה את האמת. ושואלים שיש סדרה של ארבע שואלות כל הזמן. ואני שואל אותך, מי עכשיו מרגיש שהוא מכיר את הבן אדם הזה, יותר ממה שהוא מכיר, אנשים שהוא חי איתם 20-30 שנה, כולם מצביעים.
מדהים.
וזה מה שאני אוהב בספר שלך. אני, אולי זה גם קצת, אני מכיר אותך. ו... אי אפשר לדעת, זה מאוד אנושי וכולם התחברו לזה. עכשיו אני אומר לך, אם היית כותב את זה בשם שלך, לא היית מעז לכתוב ככה. תסתכל
ברור,
על הספר.
ברור, חד משמעית.
וגם זה מאוד יפה, כי כתבת מחשבות של בן אדם באמת. וכאלה אנחנו באמת. יש לנו את הילד הזה, ויש לנו את המבוגר הזה.
נכון.
ויש לנו את המנכ״ל, ויש לנו את בן הזוג, ויש לנו את הוא הפגיע, ויש לנו את הוא החזק. קיצור, עשיתי המלצה לספר, אבל בצדק. אחלה. אני חושב שהוא באמת מדהים. אני חושב שעשית משהו מאוד יפה.
תודה רבה.
תגיד, הזמן אף לנו כל הזמן.
כן.
אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת על איזון. אתה מנכ״ל, הספקת לכתוב, אתה מלמד ילדים בהתנדבות. אתה נשוי, נישואים ככה טובים, בעזרת השם, הרבה שנים.
תודה.
יש לך ילדים. אני יודע שאתה גם אבא טוב.
כן.
ומסור. איך זה מבחינת הניהול זמן? אתה גם מתאמן?
כן.
מה הסוד לניהול זמן הזה? איך חיים מאוזנים?
תראה, קודם כל, אני נמצא באיזשהו... חלק גדול מהחיים שלי הם מובנה על שגרות שכבר מוטמעות בתוכי. נגיד, דיברת על ספורט. אז כן, יש אנשים שאתה שומע שאומרים, אין לי זמן לספורט. אבל אני עושה 8-9 יחידות אימון ספורט בשבוע. אגב, זה אצלי, בגלל הסכרת, זה must. אני חייב לעשות ספורט. ספורט הוא מקור חיים שלי. וזה פשוט יושב לי בלוז. זה פשוט יושב בלוז.
בבוקר, בערב?
אני בדרך כלל עושה יחידה בבוקר. גם, לא בחמש. שש וחצי, שבע, שעה, כמעט כל יום. ולפעמים גם אחר הצהריים אני עושה יוגה. אני משחק טניס, אני רץ, אני רוכב, אני שוחה. וזה יושב בתוך הלוז כבר המון שנים. זה כאילו כמו לצחצח שם. ברגע שיש הרגלים, יש את המשפט, ובעיניי הוא מאוד מדויק. משהו שאתה עושה אותו חודש,
21 יום,
הוא הופך, אתה אומר 21 יום, אז אצלי הוא יושב כחודש.
כן.
וזה אגב, גם בדברים טובים, גם בדברים רעים. אני נגיד דיאט קולה, נגיד, רציתי להפסיק לשתות, ושתיתי הרבה, אז לקח לי חודש. ואותו דבר, אז אצלי זה כבר שנים. השגרה הזאת, נגיד, של פעילות ספורטיבית היא של שנים. אני מלמד מתמטיקה כבר 10 שנים, כלומר, זה שגרות שמובנות, זה כאילו כבר, זה כאילו הגוף, החיים כבר מסתנכרנים.
זה בתוך הזהות שלך, כי אמרת את המשפט, מי שיודע לשמוע סיפורים פנימיים, אמרת, מה זאת אומרת? אני חייב, אני חייב.
כן, חייב.
זה כמו שאדם דתי אומר, אני חייב לאכול כשר. הוא לא שואל כל פעם אם הוא יאכל כשר או לא יאכל כשר.
בדיוק. עכשיו, צריך גם לבוא ולהגיד שהפעילות העסקית שלי באיתורן, ואני מנכ"ל איתורן, ואני נמצא שם וחי את העסק, יש אנשים כל כך טובים בארגון שלנו, שבאמת מאפשרים לי גם לעשות דברים אחרים. אנשים, צוות הנהלה, וכן, אני חושב שבסוף, אם אתה מכניס הרגלים לחיים שלך, הזמן מסתדר. ואני לא חושב שצריך לישון 4 שעות בלילה. אגב, גם עבודה צריכה להיות מאוזנת. אני כל הזמן אומר לעובדים שלי, אין מצב שלא תגיעו לאירוע של הילד שלכם בבית ספר. אין דבר כזה. זה רע מאוד. אין עסקה ששווה את זה. והעסקה תחכה עוד יום, עוד יומיים, אירועים של הילדים, אירועים משפחתיים, זמן לעצמכם. זה לא סותר הצלחה עסקית.
להפך.
די, העולם השתנה. אני לא מטיף לא לעבוד חס וחלילה. אבל צריך לעבוד, גם בעבודה, העובד צריך להיות מוקף בסביבו, במשפחה, בספורט. אני רוצה שהעובדים שלי יעשו ספורט. אז רגע, מה? הוא יעשה ספורט, הוא לא יהיה בעבודה.
ההפך. אם הוא עושה ספורט, הוא מרוכז יותר שעות. שעושה
ספורט, כלומר, מה שאתה מצפה מעצמך, אתה גם מצפה, ובאמת, עכשיו אחרי הקורונה כבר גולם גילו את זה, מדברים כבר, אנשים עוברים לארבעה ימי עבודה, יש מקומות בעולם, עבודה מהבית יומיים שלושה, אז אני אומר...
זה עשה משהו אחר בך, אנשים לא רוצים לעבוד, זה משהו אחר.
כן, אבל זה כאילו לקח לקצה, יש סטיק של מטוס, אמרתי, הייתי טייס גרוע, אבל זה אני זוכר, לפעמים אתה לוקח אותו מוגזם מדי ומוריד, נכון? כאילו, אתה מעלה את הסטיק, לפעמים מוגזם מדי,
המטוס... אני של ספינות, לא של מטוסים.
אתה של ספינות, אז בסוף נעשה תיקון קיצוני של עבודה רק מהבית ולא באים למשרד, ובאמת גם שוק העבודה קיבל איזה זזוע. בארצות הברית אנשים לא רצו לעבוד, גם בארץ הייתה את התופעה הזאת. הסטיק קצת ירד, נכנס לאיזון, לא מה שהיה לפני. עבודה אולי לא שפויה, בחלק מהמשק הישראלי אנשים עבדו, לא ראו את המשפחות, כלומר תופעות קיצוניות שלשמחתי לא היו אצלנו באיתורן אף פעם. ונוצר איזשהו איזון, העובדים באים ואומרים, רגע, אנחנו רוצים לעבוד, רוצים לייצר, מחוברים לארגון, אוהבים את הארגון, אבל יש לנו ילדים, יש לנו הורים, רוצים לעשות ספורט, רוצים לנגן במוזיקה, רוצים לכתוב ספרים. הכל טוב. הכל בסדר. בסוף, תימדד בתפוקות.
נכון.
תימדד בתפוקות. אתה לא מודד את העובד שלך רק לפי ה... אתה מודד אותו... אני אומר ככה, אם יש איש מחירות שיכול בשעה בשבוע למכור מה שבן אדם אחד עובד 24/7, מה זה משנה בסוף?
ניר, אתה מנכ״ל, אני לא יודע כמה אנשים, לא הרבה אנשים הם מנכ״לים, כמה זה? כמעט 30 שנה, זה מטורף.
25 שנה, כן.
25 שנה להיות מנכ״ל זה וואו. מה אתה חושב שלושת הדברים הכי חשובים שלמדת בתקופה הארוכה הזאת ושאחורים, אתה יכול להנחיל את זה לאחרים?
קודם כל, נושא של הקשבה הוא מאוד חשוב. נושא של הקשבה, יש לנו, בעיקר לאנשים שמנהלים אנשים, את הרצון כל הזמן להראות, לחנך, לדבר, ולפעמים אנחנו גם מסרסים את אלה שמתחתנו, והיו כמה מנהלים תחתיי שבאו ושמו לי ואמרו לי, תן לי, תשחרר. וא', מאוד אהבתי את זה שהם לא פחדו לבוא אליי, כי לפעמים אנחנו פוחדים לבוא לממונה מעלינו ולהגיד לו סו-קולט האמת. אז הנושא הזה של הקשבה, אתה יודע, מדברים שבחיים תקשיב כי תלמד, ושאתה מדבר אתה פחות לומד, אבל בעולם העסקי...
זאת אומרת, לאפשר אווירה שיגידו לך את האמת באמת.
כן, גם יגיעו את האמת, גם לא לבוא לכל דיון, גם לא להשתלט על הדברים, גם ככה הנוכחות... שלנו, כי זה עסק שאמרתי, זה חברה ציבורית, אבל זה גם עסק משפחתי, כלומר, יש הרבה שרצקי בעסק, ואיזי, אבא, שלא דיברנו עליו מספיק, הוא עשה משהו מטורף עם הדבר הזה של איתורן, זה החלום שלו שהוא הצליח, ואחרי זה עם מה שהוא עשה בקריית שמונה. אז הרעיון, עוד פעם, זה באמת לאפשר ולשחרר, ולהצמיח, ולהקשיב, וזו פעולה שהיא לא אינטואיטיבית למנהיגים, כי חלק ממנהיגות זה אני כאן.
כן.
זה חלק ממנהיגות שלא כן. לא צריך, נכון, יש מנהיגות שקטה ויש מנהיגות יותר, יש כל מיני סוגים של כן. מנהיגות. אבל מנהיג באופן הטבעי שלו הוא איזשהו אמצע.
משתלט.
ושאתה כן. איזשהו אמצע, אז אתה רוצה כל הזמן לספר, להגיד, אתה גם מתלהב. הנה, אני עכשיו מדבר בהתלהבות, אז אני לא מקשיב, אני מספר. אז חלק מהדברים שלמדתי זה... להצטמצם לפעמים ולזוז, וקורים דברים נהדרים הרבה יותר טובים לפעמים ממה שאתה נוכח. עוד פעם, זה כאילו נשמע מצניות, אבל לא, זה באמת, באמת לא מה שאתה חושב, זה תמיד הכי נכון, הכי מדויק.
זאת אומרת, להיות מנהיג מאפשר.
כן, אלו דברים שאני חושב, עוד פעם, צריכים להעיד עליי אחרים, אני חושב שאלה דברים שהתפתחתי לתוכם. כלומר, השאלה היא באמת ניהול של 20 שנה, מה למדת ב-20 שנה? זה דבר מאוד מאוד משמעותי שאני חושב שלמדתי. זהו, אין באמת טיפים שאנשים לא שמעו. הרעיון, אולי באמת יש דבר אחד, כי שאלת מקודם, ואולי אני אתייחס עכשיו, זה הנושא של לייצר לאנשים שלך משמעות. כלומר, היכולת שלך, כלומר, מהו הדבר... הכי חשוב, או המתנה הכי טובה שאתה יכול לתת לאנשים שעובדים איתך, זה לגרום להם להרגיש משמעותיים. אגב, זה מה שאנחנו רוצים. בבסיס, כולנו רוצים דבר מאוד מאוד פשוט. רוצים שיאהבו אותנו, רוצים שיראו אותנו, רוצים שיעריכו אותנו, רוצים שהדברים שאנחנו עושים ייחשבו משמעותיים. אין דבר יותר פוגעני. או יותר מזלזל, שמישהו עושה משהו, ואתה לא רואה את מה שהוא עשה, ואומר, מה שעשית זה כלום. ואם אתה מצליח לייצר לאנשים שסביבך את ההרגשה שהם עשו משהו חשוב, משמעותי,
כן.
אז הבאת אותם לגבעים.
כן, אנחנו רובנו כן, מונעי משמעות, מה שנקרא, וזה גם DNA מאוד חשוב. לא דיברתי הרבה על אבא שלך, אגב, בהחלטה, כי אני מראיין אותך ולא אותו, אבל אם, במילה, אבא שלך הוא באמת איש מאוד רציני, הוא עשה המון דברים, יש לו מלא קבלות, הוא גם איש לו קל.
נכון.
ככה כל האנשים מצליחים, כן? מה הכי למדת ממנו?
הוא מאוד, הוא שם מטרות מאוד גבוהות, לפעמים מוגזמות מאוד. תראה, שהוא דיבר על קריית שמונה, שתיקח לי, אנחנו מדברים עכשיו על קריית שמונה, שירדה ליגה לפני מספר ימים, אז... כן. עוד הדמעות מלפני יומיים, מה שנקרא. אבל צריך לזכור שזאת קבוצה שהגיעה מליגה ב' מליגה א' ולקחה אליפות וגביע והגיעה לאירופה.
מטורף, שמעת מטרות גבוהות, חשבתי על זה, אבל זה הוא צודק.
שנייה, ושהוא התראיין בעיתון הארץ, אנחנו עד היום שומרים את הרעיון, ב-2011 לקחנו אליפות, ב-2006, והוא אמר, קריית שמונה תגיע לאירופה, תתמודד בליגה אירופית, ותיקח אליפות, תקשיב, הכתב שממול...
חשב שהוא מטורף.
לא, הוא אמר, אני הבן אדם דפוק. מה זה קריית שמונה מפרברי ישראל שלא קשורה לספורט, לכדורגל, היא תגיע לליגה אירופית? ב-2012 הוא שיחק נגד ליון ונגד ספרטה פראג ונגד קבוצות אירופה, לא הגענו לצ'מפיונס, על גול אחד לא הגענו לצ'מפיונס ליג. עכשיו, זה מטרה לא הגיונית. אגב, הוא גם שנים אחרי, כולל השנה הזאת שירדנו ליגה, הוא אמר ניקח חליפות. כלומר, אז אתה אומר, רגע, בן אדם, מה זה, זה הזיה. אבל הוא שם יעדים גבוהים, אתה יודע, יש מנהלים ששמים יעדים גבוהים, כדי בכוונה לשים קצת, לא, זה מה שמדהים אצלו, הוא שם יעדים גבוהים ומאמין בהם, המון פעמים נכשל. אבל, מן הסתם בספורט זה קל להיכשל, אתה יודע, אנחנו לקחנו אליפות מתוך 20 שנה, 19 שנה לא לקחנו אליפות. אתה מגדיר, מה זה כישלון? לרדת ליגה זה כישלון, השנה נכשלנו חד משמעית, ובצדק, נכשלנו בצדק, כי היינו לא טובים.
מצד שני חברה, מי שלא מציב יעדים גבוהים, אין לו סיכוי להגיע עם חברה של 7 אנשים לנסדק אחרי...
שאלת, הוא חולם גבוה, ביג טיים. וכן, כן, היו לו לא מעט חלומות, את רובם הוא הקשים.
מה החלומות שלך הבאים? יש לך איזה
חלום ככה? וואו, איזה שאלה קשה כל כך. אני ככה, אני... חלק מהחלומות שלי... עדיין לא ביררתי את עצמי אם באמת החלומות האמיתיים, או זה חלומות שאני אומר לעצמי, ועכשיו גם יגיד פה. יש לי איזושהי פנטזיה לנהל בית ספר, תיכון, חטיבה, לא יודע אם היא אמיתית, לא יודע אם היא אמיתית, כי שאני אומר לעצמי בגיל 51, מה החלומות שלך, אז אם אלון אולמן היה יושב מולי עכשיו, ומה שואל אותי, אז רגע, אז מה מונע ממך? הרי אתה יכול ללכת, אגב, ניסיתי ללמוד הוראה וראיתי שזה לא משתלב עם העולם העסקי, הלכתי.
זה הדברים שהם רומנטיים עד שאתה עושה אותם.
לא, עד שאתה צריך לוותר על משהו אחר.
נכון.
אגב, כמו פוליטיקה, איזשהו חלום שהיה לי בגיל 40 והיום לא מתקיים. למה הוא לא מתקיים? אפרופו אגואיסטים, אני חושב שאני אגואיסט שאני לא הולך לפוליטיקה, על פניו, אני בטוח שאני יכול לתרום לציבוריות הישראלית. לא משחצנות או מציאות, אני יכול לתרום לציבוריות הישראלית. אבל אני לא מוכן לשלם את המחירים.
בדיוק.
המחיר הכלכלי, כן. של לעבוד בפוליטיקה ולא לעבוד בעולם העסקי, יש מחיר כלכלי.
כן.
המחיר האישי, אני אוהב את המשפחה שלי, אני רוצה להיות איתם. אתה בפוליטיקה, אני לא מאמין בלבוא לפוליטיקה, או לכל משהו אחר, לבוא בכאילו.
כן.
ואני לא מוכן לשלם את המחירים. אז כן, היו לי חלומות על פוליטיקה שקצת נגנזו איפשהו שהייתי בן 40. היום כן עולם החינוך מעניין אותי. כתיבה. מטריפה אותי, מטריפה לי את החושים, ואני בטוח שאני אמשיך לכתוב, וכאילו שאני מסיים, עכשיו אני באיזשהו בור כזה שלא בא לי לכתוב, אבל זה הגיוני, זה אחרי איזשהו סי, אתה נמצא כזה, ושאני כותב, ושאני כותב דברים שמדויקים לי, אני קודם כל כותב את מה שאני הייתי רוצה לקרוא. זה מה שכאילו, אני קורא המון, וכתבתי את הספר שאני הייתי רוצה, אפרופו, כאילו אמרתי, לא מעניין אותי העולם. אני, מה אני הייתי רוצה לקרוא, זה מה שכתבתי. איזה תובנות אני הייתי רוצה לשמוע, איזה דברים אני הייתי רוצה מזה שכתב מולי, וזה מה שכתבתי. אז אני רוצה, יש לי חלומות בעולם הכתיבה, להצליח, בחול, לעמוד על במות, על, 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 על הסיפור הזה של הכתיבה. חינוך, מעניין אותי, אני אוהב חינוך, אבל האם עד ניהול בית ספר, שאלה גדולה, אני מאוד אוהב את איתורן, מאוד אוהב, 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 אני לא עובד את אותם שעות שעבדתי פעם, זה ברור, אבל שאני במשרד, שאני מדבר עם העובדים שלי, אני דלוק, אני כאילו מחייך, אני טוב לי, רוב הזמן.
איזה כיף, לאהוב את מה שאתה עושה, לעשות את מה שאתה אוהב, להרוויח מזה כסף.
אז כמובן יש חלומות גם בעולם הזה של איתורן, של להצליח יותר, של לגדול, של לעשות עוד דברים, ויש לנו המון המון תוכניות ועוד דברים בעולם הזה של תקשורת לרכב, זה עולם מטורף. עולם שבא 10-20 שנה האחרונות, וקדימה גם, הוא עשה... אז שם נמצאות החלומות שלי. חלומות זה להיות סבא עם המון אחדים. עכשיו, אשתי, שאני אומר את זה, אומר, מה אתה כבר ממהר להיות סבא? אני אומר לה, יש את האלטרנטיבות, או שנהיה או שלא נהיה. אני מעדיף את האלטרנטיבה שנהיה. לא, כאילו, שאני אומר להיות סבא, אז מה, אתה חולם להיות בן 70, בן 80? אני אומר, מה האלטרנטיבה?
נכון.
כאילו לא להגיע לגיל 80.
כן, שאלו את צ'רצ'יל ביום הולדת 90, איך זה להיות בן 90? אז הוא אמר להם שזה מתחשב באלטרנטיבה, זה די טוב.
בדיוק, בדיוק, אין לנו הרבה אלטרנטיבות. יש אחת בטוחה, השאלה מתי תגיע.
תגיד, קושי, מה הקושי הכי גדול שהיה לך בחיים?
שהיה לי?
ואתה גאה בזה שהתגברת עליו?
לא, אני, תראה, אני חושב שקודם כל דיברנו על הסכרת. הסכרת היא באמת משהו, הוא אתגר, שאני מתחילת הדרך הצליח מאוד לחבר אותי למרכז שלי. אז זה קושי אחד.
אני חושב, גם באמת דיברנו על זה, ואני חושב שמה שמאפיין אותך, זה שאנשים מתקלים בקושי, זה כמו טיפוס על הר. או שהם מבטרים, או שהם חונים, או שהם מטפסים. כשאתה מבטרים, אתה אומר שגילו לך את הסכרת, אז אמא שלך עמדה ובכתה, ויש כאלה שיגידו, טוב, אז אני לא יכול להיות זה, אז אני לא יכול להיות זה. יש כאלה שינסו קצת ויפסיקו, ויש כאלה כמוך, שהם מסתכלים על הקושי, ולא רק שהם לא מבטרים, לא רק שהם לא חונים באמצע, הם מטפסים. אתה בכלל אומר לי שזה עשה לך טוב.
אבל זכיתי במחלה, באמת, אני אומר משהו עוד פעם, נשים את הזכיתי במרכאות או שלא במחלה, שלא הגביל אותי בכלום. סיימתי 3 שנים צבא, כלומר גם צבא, ילד שהוא חולה סכרת בגיל 14, אז אפשר להגיד, הוא צריך להתנדב לצבא. גם יש הרבה דברים משמעותיים שאתה יכול לעשות בהתנדבות בצבא. אני סיימתי 3 שנים וחליתי חודש-חודשיים לפני השחרור. אז חוץ ממילואים לעשות, לא ויתרתי על כלום, כי מילואים לא עשיתי. לא ויתרתי על כלום בחיים. זה מגבלה לכלום. עשיתי, טיפסתי על הקילימנג'רו, ועשיתי חצי איש ברזל, ומרתונים, וטריאטלונים, ועושה ספורט. ואני מקווה שגם תהיה לי אריכות חיים, כל עוד אני יודע לשמור על הסכרת כמו שצריך. אז זה באמת, עוד פעם, לא רציתי לחלות, שלא ישמע שאיזה בן אדם רוצה לחלות.
מה עזר לך שמה לפתח את הסטייט אוף מיינד הזו שפשוט הגיע לך?
לא יודע, זה קרדיט, אני אומר שעד גיל שאתה בוגר, הקרדיט הוא להורים. אני מדבר על אחריות הורית, לא יודע אם יש לנו זמן לדבר על זה, 100%. כלומר, הקרדיט היחידי שאני יכול לתת להתמודדות שלי עם הסכרת, זה להורים שלי, איך שהם בנו אותי בילדות, אולי הביטחון עצמי שהם נתנו לי, אולי הגב, היה לי גב מאוד חזק בבית, מאוד. לנו, לשלושתנו, אנחנו מדברים על זה עד היום.
זה לא דבר רגיל.
עד היום, היה לנו גב מאוד מאוד חזק בבית. אגב, מהו גב חזק לילד?
זאת שאלה. מה הורה צריך לתת?
זו תשובה מאוד פשוטה.
מה זה גב חזק לילד?
גב חזק זה תשובה הכי פשוטה שיש.
שאומר מה?
שהילד יכול לבוא הביתה ולהגיד, הייתי גרוע היום ב, נכשלתי ב, חברים כפכפו אותי כי, הייתי על הפנים במבחן מתמטיקה, קיבלתי 0, ולהסתכל להורים שלו ולדעת שהם איתו באש ובמים.
מדהים.
זהו, זה, הנה, בא לי לבכות. אתה רואה כבר את הדמעות. זה גב.
והיה לך את זה?
כן, ביג טיים. ביג טיים.
מדהים. לך היום להורים שלך ותגיד להם שהם...
הם יודעים את זה, הם יודעים.
זה מדהים, זה לא דבר שזוכים לו.
ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו 3 אחים, וזה נכון לגבי 3 שתינו.
מדהים. באמת 3 שתיכם יצאתם טוב, מה שנקרא.
ההורים שלי לא מושלמים, כמו שאני לא מושלם. אתה יודע, כל אחד עם הסריטות שלו ועם הטעויות שלו, זאת אוהבת ניקיון, והוא ככה ואני ככה, ואבא קצת אימפולסיבי, ואני גם כהורה רחוק מלהיות מושלם, אז יגידו מגונן מדי. אבל זה השאלה, מה נותנת... ואגב, אנחנו בוודאות, הסריטות שלנו הן סריטות של ההורים שלנו בוודאות. אגב, או הפוכות להם, בוודאות, זה נושא לפודקאסט שלם. ואגב, גם הזוגיות שלנו היא לטפל בסריטות שלנו. זה אחת הטעויות הכי גדולות. אתה בדרך כלל, לא יודע אם זה עובד אצלך, אבל לפחות אני יכול להגיד, עובד אצלי, גם על החיים שלי, אבל גם בכלל, הניסיון שלי בזוגיות וגם ממה ששמעתי, אתה בדרך כלל, יהיו לך חוסרים רגשיים מסוימים בילדות, אתה בדרך כלל תנסה לטפל בהם דרך הזוגיות, ואתה תנסה לטפל בהם לא נכון, כי אתה לא יכול לתקן אנשים, ואתה מנסה לתקן את הילדות שלך, שנגיד חוסר שהיה לך בבית עם ההורים, ואתה מנסה לתקן את זה דרך הזוגיות, וזה כל המלחמה שלנו בזוגיות, שהיא אתגר גדול זוגיות, אולי האתגר.
זוגיות זה דבר מאוד
האתגר, חשוב. האתגר, וקשה מאוד, לא במובן, אנשים יגידו ש... קשה מאוד. גם בזוגיות טוב, זה עבודה, זה
כל כך... אנשים בילדות זה לא במודע, אבל אנשים מסתכלים, הם נוכחים לזוגיות של ההורים שלהם בעצם כל הזמן, ואנחנו, זה נכנס ל-DNA שלנו, אנחנו רואים, שומעים וחווים. חווים זה הסריטות דרך אגב, כל מיני רגעים מעצבים, ואנשים בדרך כלל או משחזרים את הזוגיות של ההורים שלהם, זאת אומרת, או כמו, או הפוך. אצלי למשל, אני זוכר את עצמי בתור ילד אומר שאני, אצלי זה לא יהיה ככה בחיים, ובאמת הזוגיות שלי היא, ברוך השם, אני נשוי 33 שנים, כי לא רציתי שזה יהיה כמו אצל ההורים שלי, וגם לקחתי הרבה לקחים, אני, להורות שלי, אני מאוד רגיש, שאם לא יודעים, יש יש אנשים שקוראים לי אביר הילדים, כי אני מאוד רגיש ב... אני מלמד על הצלחה, ואיך מצליחים בחיים, ואיך עושים כסף, ואיך מתגברים על קשיים, ואיך עושים עסקים, אבל הדבר הכי שמניע אותי, באמת, באמת, בלמטה, שלא יהיה אף בית בישראל, שאנשים צועקים על ילדים.
וואו.
זה מה שמניע אותי בהכי... שיהיו הורים כמו שאתה תיארת. שיהיו בגב של הילדים שלהם. Whatever it takes, ולא משנה מה זה. או שיהיו, גם כמו שדיברנו קודם, שיהיו מה שהם רוצים לראות אצל הילדים שלהם, שלא ינעמו לילדים.
וואו.
ואני מאוד רגיש, מאוד רגיש לסבל של ילדים. וזה דבר גדול שמניע אותי לעזור למבוגרים, מדהים. לתת להם את הכלים.
מדהים. ואתה יודע שאחד הדברים אולי הכי חשובים להגיד לילדים, ואם שומעים אותנו בני נוער וילדים, זה לא משנה מה קורה בבית שלכם. ונכון שהנטייה הטבעית זה כמו שאתה אמרת, או לעשות אותו דבר או ללכת תהפוך, כי זה משהו שמאוד לא סבלת, אז אתה, יש לך תסריטה לעשות תהפוך, שזה גם במידה רבה לא טוב. כי בסוף, שב עם עצמך, מה שאתה רוצה תבחר. זה שההורים שלך היו בזוגיות תפוקה, זה, אתה תבחר את הזוגיות שלך. וזה שהיה לך איזה הורה שהוא היה נדיב מדי, או קמצן מדי, או כעסן מדי, או רך מדי, אתה קובע איפה אתה נמצא. רק אתה. וזה אולי המתנה הכי גדולה שיכולים לקבל. ואני, יש לי תפיסה עוד יותר קיצור. אני חושב שרוב ההורים רוב הזמן מזיקים לילדים. רוב ההורים רוב הזמן מזיקים. אגב, אני מדבר גם על עצמי.
הכוונות טובות.
אני מדבר, הכוונות הן תמיד טובות. אין הורה שלא אוהב את הילדים שלו.
כן.
תראה, לא לאהוב את הילדים שלך, זה כבר איזושהי מחלת נפש, שקיימות מחלות. למה? כי זה כמו לא לאהוב את עצמך. כלומר...
הרבה יותר שכיח, אגב. הרבה יותר אנשים לא אוהבים את עצמם.
לא, אבל לא לאהוב את הילדים שלך, זה, זה, זה כאילו משהו, זה הכי טבעי בעולם לאהוב את הילדים שלך. אז אני לא חושב
אבל אין בעיה להזיק גם למי שאתה אוהב.
אבל בדיוק, רוב ההורים, רוב הזמן מזיקים. בלי, לא במודע, מתוך כן. רצון לעזור, גם אני. גם אני כהורה.
ומה אתה חושב שאתה מזיק לילדים שלך?
אני לא יודע, אנשים מהצד יגידו גוננות יתר, למרות שהילדים שלי הם סופר עצמאים, וסופר עזבו את הבית בגיל צעיר יחסית, אבל אני, יש לי איזושהי נטייה, כדי להגיד לא, אני צריך סיבה טובה. אני צריך סיבה. כלומר, לא רק עם הילדים, ואגב, לא בעולם החומרי. לשמחתי, גם אשתי וגם אני, הילדים שלנו, הם יודעים, הסדר עדיפות שלהם הוא נכון, כמו שאני מאמין בו, חוויות יותר חשובות, אבל בואו נשים את זה רגע בצד. הנושא של, איפה היינו? ברח לי?
מה שאתה חושב שאתה מזיק לילדים?
מזיק לילדים, אז אמרתי, אני צריך סיבה טובה כדי להגיד לא. כלומר, האוטומט שלי הוא כן. לא רק מול הילדים, לא רק מול, אגב, גם מול העובדים. אגב, יש איזשהו קשר דומה בין מנהל לעובדים לבין אבא לילדים. אני הרבה פעמים מוצא את עצמי בסיטואציות דומות.
המשפחה זה גם כן יחידה שצריך להניג
אותה. אז אם אני צריך סיבה להגיד לא, אז יוצא לי מעט מאוד פעמים להגיד לא. אגב, לא בתקנה לי, לא בדברים האלה, אלא תיקח אותי, תביא אותי, תעזור לי. גם ילדים, גם עובדים, גם חבר שיבקש, גם אנשים.
שזה מדהים, זה אחד הקודים של מנצחים.
כן, זה קוד של מנצח.
איך כן? איך אתה חושב איך כן? רוב אנשים חושבים למה לא, למה לא עכשיו, למה לא אנחנו.
אבל מצד שני, יש גם ערך בלשמוע לא. ואנחנו כולם מבינים אותו. עוד פעם, צריך להפריד בין גבולות לכן. גבולות זה שילד, נגיד, מדבר לו יפה, אז אתה אומר לו, אין, ומסביר לו, ולמה, וזה, זה גבול. להגיד כן, זה... נגיד, צלצלו אלה בשתיים בלילה, אתה יכול לבוא כן. רגע, יש עוד תשובות חוץ מהכן. יש עוד פתרונות חוץ מהכן, ופה יכול להיות שאני לא מאוזן מדי. בסדר? אנחנו מדברים הרבה על איזון, דיברנו על איזון.
אם הייתי צריך לבחור אגב אם להיות מאוזן עם הכן או לא, הייתי מעדיף את הכן, אבל זה נכון.
כן, יש את הצד השני, שאגב לא מעט חוטאים בהם, שהאוטומט שלהם הוא לא.
כן.
המון אנשים, אגב, זה לאו דווקא הורים וילדים, שהאוטומט הוא לא. כלומר, לא. רגע, מה לא? והם צריכים סיבה טובה לכן. בסדר? אני צריך סיבה ללא. תסביר לי למה לא. הסברת לי, השתכנעתי, אז אני יודע להגיד לא. אבל בסדר, כלומר, אני צריך לעבוד על הלא שלי יותר. אני צריך לעבוד על זה. כי כן צריך איזון. אפילו בשם העובדה שבעולם יש המון לאים. ואם אתה גדל בבית שיש בו יותר, יותר מדי כן, אתה אולי פחות מוכן לעולם. כן, אולי. אבל... זאת
רוב
שאלה.
הבתים, רוב הבתים אגב גדלים הפוך. מחקרים מראים ש... וזה מאוד משפיע על הדימוי עצמי. ילד ממוצע שומע עד גיל 16, 180 אלף פעם את המילה לא, ממש ככה. לא, 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 אסור, אסור, לא, לא, לא. לא ניכנס לפה, אבל יש איזו השפעה מאוד גדולה על, ה... על הדימוי העצמי שלו. עדיף מה שנקרא מה שאתה מתאר.
כן, ברור. עכשיו אנחנו, אנחנו, הנושא הזה של הורות הוא, הוא נושא שאותי מאוד מרתק. מאוד מרתק. כי הוא אולי הדבר הכי חשוב.
קריירה השנייה שלך זה חינוך.
זה אולי הדבר הכי חשוב שאתה יכול להשפיע עליו הכי הרבה, כי בסוף אתה משפיע דורות קדימה. דורות קדימה.
זה מדהים, אתה צריך להרצות איתי בקודם נצח. אני אגיד לך גם איך קוראים לזה.
איזה עוד דבר אתה משפיע דורות קדימה?
אז אני תמיד אומר לאנשים, כשמתחילים בכלל, כשמתחילים את קודם נצח, אני אומר, תקשיבו, בעיניי להיות בן אדם זה אחריות. ובכלל כשיש לך, אני שואל, למי יש ילדים? למי יהיה לילדים? ילדים. אני רוצה שכולם ירים את היד. למי מכם יש ילדים? למי היה, למי יהיה ילדים? ואני אומר, למי היה ילד? ואז אני אומר להם, תראו, יש מושג ב... אומר, אתם צריכים להצליח לא רק בשבילכם. זה דורות קדימה. זה נקרא בהתפתחות, בעולם התפתחות, זה נקרא transition man, איש מעבר. בסדר? אני הייתי איש מעבר. איך שסבא וסבא שלי היו, וההורים שלי היו, ואני, זה משהו אחר. הילדים שלי גדלים בעולם אחר, פיזי, מנטלי, רגשי, רוחני, תודעתי, אחת מרחב האפשרויות שלהם. וכל בן אדם שהוא מצליח להרים את חייו במאמץ מודע, הוא בעצם בונה גשר לדורות שבאים אליו. בין אם זה בהשכלה, בין אם זה בכסף, בין אם זה בתודעה. לא משנה מה, זה איש מעבר. אתה מבין מה אני מתכוון? הילדים שלי, אני רואה את הילדים שלי היום, את התודעה שלהם, את החשיבה שלהם, את יכולת הצוות המטרו שלהם. הילדים שלי חלק ממה שהמיינד שלהם לא היה לי כזה בגיל 30.
נכון.
בסדר? וזה כמו שאמרת, זה ממש אחריות. אתה תקרא לזה החינוך. אני אקרא לזה לאיזה אדם אנחנו הופכים להיות במהלך חיינו, כי אנחנו יצור מתפתח. לאיזה אדם אנחנו הופכים את עצמנו להיות, זה נקרא בבי. יש have, do ו-be, בסדר? have זה מה יש לך, מה אתה צובר, ו-do זה מה אתה עושה, וזה גם התפתחות, אבל הכי חשוב זה ה-be, לאיזה סוג של בן אדם אנחנו הופכים להיות, כי זה משפיע הלאה, וזה משפיע הלאה, וזה משפיע הלאה. עכשיו, זה גם משפיע על הקהילה ועל המדינה, אם את האדם משפיע, אבל בעיקר בתאים המשפחתיים, זה נקרא, אתה ממש, קיצור, נסחפתי עם זה, אבל זה באמת, זה נקרא איש מעבר, איש מעבר.
ויש פה נוער מדהים, יש פה נוער, הבת שלי, דיברנו מקודם על הבנים, ספורטאים, וגם עשו לא מעט דברים משמעותיים. הבת שלי בשנת שירות, בפנימיה, אתה אמרת שאתה מהקריות,
כן,
מכפר ביאליק, מקריית ביאליק.
אני מכיר את זה, אני יודע איפה זה.
והיא כבר כמעט שנה, הם מסיימים באוגוסט, והם חבורה של 22 שינשינים, יש מאות שינשינים בארץ, זה חבר'ה שבאים לפני השירות הצבאי, ומתנדבים על חשבונם, כן. חוץ מהשירות הצבאי, פנימיה מדהימה, פנימיה של נוער, ילדים ובני נוער בשיטת משפחתונים ואני רואה אותה וזה גאווה גדולה.
אז אתה רואה התנדבות נשארת במשפחה?
זה כיף גדול. זה לא רק כי אני רואה את זה אצלי בבית, אבל זה אלפי בני נוער יש, באמת זה מאוד מרגש. אז כנראה שעושים פה משהו טוב.
כן. אז ניר, הזמן אף לנו, היה לי ממש כיף איתך, כיף גדול. אני אמרתי לכם קודם שהוא בן אדם מקסים ומדהים, נשמה גדולה. יש עוד איזה מסר שהיית רוצה להגיד ככה לאומה, לסיום, תחשוב על גבר, אישה שרואים אותנו עכשיו.
לא יודע, לא, אני חושב שיקשיבו לפודקאסט, יקשיבו לפודקאסטים האחרים. כל אחד ייקח בסוף, בסוף מסר צריך להתחבר למי מי ששומע אותו ומי שמאזין אותו, וצריך להיות שם איזשהו מאצ'ינג. בשבילי היה לי כיף גדול מאוד להיות פה. תודה על על ההזדמנות, תודה על הפרגון.
בכיף, באהבה, זה נכון, זה אמיתי.
אנחנו באמת חברים ומכירים, וגם יצא לנו להיות כמה פעמים אפילו על במה משותפת. אתה עם הרבה מאוד ניסיון, אני כיחסית, לא בתדירות גבוהה, ותמיד היה לי כיף לפגוש אותך. תודה רבה.
אחלה, ניר. תודה. היה כיף. אלופים ואלופות, תכתבו לי איך הפרק השפיע עליכם, מה לקחתם פה, מה אתם הולכים להטמיע בחיים שלכם. תחיו בעוצמה.